שלום, והם בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את דוד טל. דוד ריכז את תחום הכלכלה בקרן תקווה, וכתב מאמר לכתב העת השילוח. בפרק זה דיברנו על כך שישראל צריכה להיות חברה הרבה יותר אורבנית וצפופה, ועל מנת שזה יקרה, אנחנו צריכים גם לפתח תרבות אורבנית, שבה המרחב הציבורי לא מחולל על ידי בריונים שמעוניינים לחיות ולהתנהג כפי שהם רוצים, תוך שהם מקשים על החיים של כולם ולא מאפשרים להם להתנהל במרחב הציבורי בצורה תרבותית ונעימה. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דוד.
שלום תמיר, מה שלומך?
בסדר. לפני כמה חודשים קראתי מאמר שכתבת בכתב העת השילוח, והוא מאוד סקרן אותי, אז הזמנתי אותך להתראיין, והנה אנחנו נפגשים. המאמר בעצם מדבר על כמה דברים מאוד מאוד חשובים מתוך הגותו של אדם סמית, ובאופן כללי על מה גורמים לאושר. ונראה לי השאלה שהכי כדאי להתחיל איתה, זה בעצם למה כל כך מעניין אותנו מה גורם לאושר, בעין.
כן, אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי ונחמד להיות פה. דבר שני, יש אנשים שלא יסכימו איתי, אבל בעיניי מדובר בשאלה שהיא בוודאי הכי חשובה בכלכלה, אבל גם אחת מהשאלות הכי חשובות שאנחנו מדברים עליהן באופן כללי בעולם. לפעמים זה מצחיק, אני מדבר עם אנשים שאומרים לי שצמיחה כלכלית זה לא חשוב, או שקפיטליזם זה לא חשוב, ואני שואל אותם שיספרו לי קצת על עצמם. ובדרך כלל מה שהם עושים זה יספרו לי איזה ספרים וסדרות הם קראו ראו ואיפה הם טיילו ואיזה סוג עבודה הם עובדים ואלה הדברים שמגדירים אותם. ואני שואל אותם, כמה מכל זה אתם חושבים היה קיים לפני 400-500 שנה? כמה מכל זה... או 100 שנה. כמה מכל זה היה אפשרי אם צמיחה כלכלית לא הייתה דגש? כמה אנשים קראו ספרים בין שנת... 1800 לשנת, אתה יודע, 3,000 שנים אחורה. לא כל כך הרבה. המספר הרבה הרבה יותר נמוך נראה כל מי שקורה בעשר שנים האחרונות, כי יש לנו את הפנאי לזה, כי לאנשים יש את היכולת לממן סופרים, ובגלל, והעובדה שאנשים עובדים, בעבודות שמעניינות אותם, ושהם מרגישים שממצות את מי שהן, זה גם כן משהו שהוא יחסית חדש. כמו שכתבתי במאמר, 80% מהאנשים, לפני לא כל כך הרבה זמן, היו או חקלאים או בעלי מלאכה. סטו. אז כן, צמיחה כלכלית זה חלק עצום לא רק מ, אוקיי, טלוויזיה של 60 אינץ' לעומת 40 אינץ', זה חלק עצום מלוודא שאנחנו יכולים להיות מי שאנחנו רוצים להיות, בנוסף לזה שאנחנו לא מתים מרעב, שזה גם כן משהו לא טריוויאלי.
אני חושב שכבני אדם חסרים לנו שני דברים, אחד זה פרספקטיבה, וזה מי שלא למד את היסטוריה, או מי שסתם אפילו לא קורא בתנך, אז הוא פשוט לא מבין כמה מצבנו היום הוא כל כך עשיר וטוב. שוב, גם מי שמתמודד עם חובות מאוד גדולים. כשאנחנו מדברים על עושר, אנחנו לא מדברים על היכולת לקנות כרגע בכרטיס אשראי שיש לי, או היכולת להזמין משהו מהקצה השני של העולם, אלא אנחנו מדברים על רמת חיים, והרמת חיים של כולנו היא רמת חיים שיש שירותים קרובים במרחק 5-6 צעדים, ויש לנו, לא רק היגיינה, אבל אנחנו גם שבעים, ויש לנו מלא כלים בארונות, ומלא בגדים ללבוש בארון, גם אם לא כולם מהעונה האחרונה, וכו וכו, וזה היה שוב פרספקטיבה. והדבר השני שעליו כמובן מדבר ההוגה אהוב עליי, אלכסיס דה טוקוויל, זה אנחנו כל הזמן משווים את עצמנו לאחרים. ואז כשאנחנו מדברים על עושר, אנחנו מדברים על, אבל לא יש יותר, אבל הוא יותר עשיר, אבל לא יש פרארי, אבל לא יש מכונית חדשה. או כמו שהרבה פעמים אומרים, שבעצם אנחנו משווים את עצמנו בדרך כלל לסביבה הקרובה שלנו, והסביבה הקרובה שלנו לרוב היא באותו מצב סוציו-אקונומי שלנו, נגיד אם גיסי יהיה לו פתאום מכונית חדשה, זה הרבה יותר יעצבן אותי מאשר אם למישהו ברחוב ליד יהיה מכונית חדשה, כי אני משווה את עצמי הרבה יותר לגיסי מאשר לשכן שלי, והרבה יותר לשכן שלי מאשר לאיזה מישהו מהאמירויות. ואת שני הדברים האלה, גם את היכולת להשוות וגם את הפרספקטיבה, אנחנו כל הזמן או מתעסקים או לא מתעסקים בהם, ולכן לא מבינים נכון בכלל את הנושא של המאמר שלך שהוא מה הסיבות לאושר.
אני חושב שנקודות מאוד חשובות. אני מאוד מאוד מסכים לגבי העניין ההיסטורי, לצערי לא מספיק אנשים יודעים את זה. רוב האנשים שאני מדבר איתם בהתחלה בטוחים שיש איזושהי התקדמות לינארית איטית של עושר לאורך ההיסטוריה, ומה שיש לנו זה פשוט תוצאה טבעית. וכשאני אומר להם שהשכר של 85% מהאוכלוסייה היה 2 דולר במשך רוב ההיסטוריה האנושית, אומרים לי לא יכול להיות שמישהו מתקיים מ-2 דולר לשעה, ואני אומר להם לא, 2 דולר ליום. וברגע שאנשים בכלל מבינים את הנקודה הזאת, אחרי זה אפשר להתחיל לדון במה יותר טוב ומה פחות טוב בסדרים הנוכחיים. אבל אם אתה לא אם אתה לא מבין בדיוק מה החזרה לאלטרנטיבה שהייתה קיימת אומרת, אז אתה גם לא יודע להעריך בדיוק כמה שווה לקחת סיכונים עם הסדר הקיים, ומה החשיבות שלו, וכמובן גם מה החסרונות שלו, אבל קודם כל מה החשיבות שלו.
אז בוא רגע באמת ניתת הבסיס לכל דבר הזה. מכיוון והאנשים פעם לא חשבו מה שחושבים היום, שיש התקדמות איטית ליניארית, הם לא חשבו את זה, כי הם חיו בתקופה שונה לגמרי שבה לא הייתה צמיחה כלכלית, אז האנשים האלה גם הגו תיאוריה כלכלית, שהיא כמובן מופרכת מעיקרה, אבל היא מתאימה לתקופה שלהם, שהיא נקראת מרקנטליזם, או במילים אחרות, כשאני מרוויח אתה מפסיד, וכשאתה מרוויח אני מפסיד. אתה יכול להסביר את התופעה הזאת?
אז כן, באמת התפיסה הכלכלית המודרנית שלנו היא ובכן מודרנית. לגבי מרקנטליזם, כמו שאתה אומר, הייתה תקופה שבאמת הצורה שבה אנשים תפסו חלוקת משאבים היא שיש עוגה מסוימת של משאבים. ואם מישהו מקבל ממנה חלק, זה אומר שהחלק הזה לא מגיע אליי. וזה עדיין נכון כשאנחנו מדברים על סדרי גודל מאוד מסוימים, אבל למדנו שהאושר בעולם הוא לא משהו שהוא סטטי מבחינת הכמות שלו, הוא משהו שגאונות אנושית ומאמצים נכונים ובסדות נכונים, וכמו שאני מנסה להגיד במאמר, גם תרבות נכונה, יכולים לשנות את העושר ולהגדיל אותו, או כמובן גם להקטין אותו. מרקנטליזם, כמו שאמרת, זה בעצם תפיסה הופכית לזה. מדינות במשך הרבה שנים, התפיסה שלהם הייתה, אנשים משלמים עם דברים באמצעות כסף וזהב ומטבעות יקרים, הווה אומר ככל שיש לי יותר מהמטבעות האלה, ככה אני יותר עשיר. עכשיו זה יכול להביא לתפיסה שהיום נשמעת לנו מגוחכת, נכון? אם לדוגמה אני אמכור לשכנים שלי דברים, והוא יביא לי מטבעות, ואני לעולם לא הוציא את המטבעות האלה, אז כן, יש לי יותר מטבעות, אני יותר עשיר. אבל אם אני רק מוכר דברים ולא קונה אותם, אז יש לי מלא מלא זהב ואפס דברים. בסוף אני לא יכול לאכול זהב או לקרוא זהב או להלביש הילדים שלי עם זהב. אז כן, זו הייתה איזושהי תיאוריה שבאיזשהו מקום היא רואה בסחר סוג של תחרות, תחרות שבה אם אתה משתתף יותר מדי, אתה יכול להפסיד.
או בעצם זה מתאים מאוד לדבר השני הזה שאנחנו כל הזמן חושבים עליו בתור בני אדם, כל השוויון הזה, זאת אומרת, אם השכן שלי מרוויח יותר, אז אני מקנה, כלומר אני במרכאות כפולות מפסיד. אפשר לומר שבחברה שוויונית יותר, אנשים פחות מפסידים.
במידה מסוימת כן. אני קצת פסימי בדברים האלה, והאמת שאפשר להיכנס להשלכות של זה על כל העניין של כמה אנחנו צריכים בכלל לרדוף עושר בחיים, אבל אולי זה סיפור אחר. התחושה שלי שכשהחברה נהיית יותר שוויונית, אז גם הבדלים קטנים פתאום מקבלים נופח משמעותי. כי בני אדם יש להם נטייה לחפש סטטוס, להבין מי מעל מי, לרצות לדעת את המקום שלהם בעולם. ואם לכולם יש בדיוק תודעה מכונית, אבל אחד יש מראות קצת יותר יפות, אז כולם יתחילו לדבר על מראות. דווקא בגלל שלכולם יש את המכונית וצריך לדבר על משהו.
אני חייב לומר שאני נוסע בטויוטה קורולה די שנה, שנת 2010, לא זה רכב, לא יודע, ממוצע, אלא ממוצע ומטה, אבל באמת, הוא שורף דלק די בסדר, ויש לו מזגן נהדר.
מזגן נהדר זה חשוב.
וכיף לנהוג בו, וזהו, והוא מספיק טוב בשבילי ואני מרוצה ממנו. אז זאת אומרת, אני לא עכשיו מחפש כל מיני לשדרג אותו למשהו אחר, כי באמת, מה שאני צריך מרכב, יש לי ברכב הזה. יש כמובן דברים שבהם אני משקיע מוצרים שהם high-end, נגיד האוזניות שאני כרגע משתמש בהם, הן אוזניות high-end, אין אוזניות כנראה יותר טובות מהן בשוק.
אני אגיד למאזינים שהן נורא נוחות, כן, נורא כיף לי פה.
זהו, אז זה משהו שחשוב לי להשקיע בו, ויש דברים שלא חשוב לי, ויש הרבה אנשים שמחפשים, או לפחות נגררים בגלל הסביבה החברתית שלהם, לקנות את ה-high-end של כל מוצר, גם שמכונת קפה שלהם תהיה הכי טובה שיש, וגם השעון, וגם האוזניות, וגם המחשב, וגם 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 וגם.
אני חושב שזה גבול דק שקשה לשחק עליו נכון, ומי שמשחק עליו נכון לדעתי פיצח חלק משמעותי מנוסחת האושר בחיים. איך להמשיך לשאוף ליותר ולשאוף לשיפור עצמי ולשאוף שהחיים שלי יהיו יותר טובים בלי להגיע למקום של קנאה קטנה. הייתי אומר שזה נשמע קל אבל קשה לעשות, לא, אני חושב שזה גם נשמע קשה. אבל כן, אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות את זה.
זה בעיקר קשה כשיש לך, אני חושב, הרבה כסף, או כשנכנסים לך סכומים גבוהים של מזומן פתאום לחשבון בנק, ואת אומר, מה אני אעשה עם זה עכשיו? איך אני אשדרג את החיים שלי? נגיד, כל מי שהייתה בחופשת לידה יודעת שפתאום נכנסות לה 3.5 משכורות בבת אחת. אז פתאום החשבון בנק, נגיד מי שרגיל להיות בפלוס של 8,000, פתאום היא בפלוס של 30,000, וזה מאוד מפתה פתאום לשדרג מלא דברים שתמיד חלמנו עליהם. מה שאני עשיתי בפעם האחרונה שנכנס לי סכום גדול של מזומן, זה ששלושת רבעי מהכסף פשוט זרקתי מיד לחשבון השקעות שלי, והשקעתי אותו באותו יום במניות, לטווח ממש ארוך, 10 שנים, 20 שנה קדימה, ואז אתה לא רואה את הפלוס הזה בחשבון בנק. שוב, זה חינוך כלכלי, ארוך טווח, ונקרא לזה, זה דברים שאני גם מחנך עליהם גם בפודקאסט וגם כמורה, אבל גם דברים שגדלתי עליהם מהבית. אסור שיהיה בחשבון בנק יותר מדי כסף, זה גורם לבזבז, ואסור שהמסגרת תהיה יותר מדי גדולה. המסגרת שלי מאז גיל 18 היא 0, אין לי שום מסגרת, ומדי פעם שאני מבזבז יותר מדי, אז אני לוקח הלוואה יהודית כדי לחסות על המינוס, אולי אני פעם אעשה הרחבה על זה. אתה התחלת את המאמר, או לפחות נתת לו את הכותרת בעזרת עורכי השילוח, הכנסתי אגרוף באוטובוס, או על סגסוג ונימוס. אני אשמח שתספר לנו את הסיפור.
כן, אז יצא התחלה קצת פרובוקטיבית. אני יכול להגיד שזה במקרה ובטעות, לא, זה לא במקרה ובטעות. זה כן היה הסיפור שגרם לי להתחיל לחשוב על הסיפור הזה. בדיעבד אולי הייתי בוחר בסיפור ומסגור אחר, בגלל שאני חושב שהרבה מהגבלות הקורונה בסוף החוליות פוליטיות, וזה ממש לא היה הסיפור המרכזי שניסיתי לדבר עליו.
כן, המאמר הוא מאפריל 22.
נכון, אז אני אתחיל באמת הסיפור בלהגיד שהמאמר יצא באפריל 22. רוב המאמר נכתב ביום של האירוע הזה, שהיה בין הסגר הראשון לשני, אי שם, בתקופה שעדיין היה די הרבה פחד מהקורונה, ובתקופה שלפני חיסונים. ובאמת, בתקופה הזאת, אני ואני במקרה גם נמצא בסיכון גבוה לקורונה, בגלל ענייני לב, אבל בלי שום קשר לזה. אני במקרה הייתי בדרך חזרה מהעבודה, ועליתי על אוטובוס, ואני הייתי עם מסכה, הרבה אנשים אחרים עם מסכה גם כן, התיישבתי מאחור, ואחרי כמה תחנות עולה בחור. נראה בחור בסך הכל די רגיל, ועולה בלי מסכה, ובא מתיישב לידי. אני מחכה קצת, כי לפעמים אנשים מוציאים מהכיס, ואתה, אני לא רוצה סתם לתקוף. אבל אני רואה שהוא מוציא אוזניות, שם אוזניות. אבל מסכה הוא לא מוציא. אז אני הייתי די חסר סבלנות, כי קורונה ועוד כל מיני עניינים אישיים, ובסך הכל זה לא הייתה תקופה כיפת מיוחד לאף אחד. אני אומר לו, שים בבקשה מסכה. הוא חצי מסתכל עליי, ואז מהר שם את העיניים שלו חזרה ישר, וקצת מחייך, ומתעלם. אחרי עוד כמה שניות אני אומר לו, שים מסכה. ואני חצי זז, והיד שלי משתפשפת בו, ואז פתאום הוא מתפוצץ עליי. הוא אומר, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? למה נראה לך? למה ככה? אתה בא אליי באלימות, אתה תוכף אותי, לא דחפתי אותו, סתם הידיים שלנו השתפשפו, אבל ככה יצא. אני קצת גם כן מאבד עליו עצבים, מחליט שבכל זאת אולי עדיף לא לריב ומנסה לצאת מהמקום, אבל הוא דוחף אותי חזרה. בשלב הזה קצת איבדתי את זה, ואני נותן לו אגרוף חזק בפרצוף.
וזה איזשהו סיפור חינוכי.
כן, זה סיפור חינוכי.
בדיעבד. זאת אומרת, אתה בסוף בנית על המעשה שעשית איזושהי תיאוריה שאומרת לנו איך כדאי לנו לשמור על המרחב הציבורי שלנו לטובת הכלל, לטובת הסגסוג, לטובת החברה וכו וכו.
זה נכון חלקית. אני אגיד שתי דברים. זה נכון, אבל א', המחשבות האלה כן הסתובבו אצלי בראש תקופה. כל העניין הזה של מה באמת יוצר עושר מעבר למוסדות ולסחר. ודבר שני, להגיד שעכשיו, אחרי שעשיתי את מה שעשיתי, ואחרי שכתבתי את המאמר, אני יודע מה לעשות במצבים כאלה בוודאות, ואני יודע מה כולם צריכים לעשות, התשובה היא לא בדיוק. אני לא חושב שסוגיה פשוטה. אני חושב שהייתי עושה אותו דבר, ואני חושב שאם אני אהיה במצב דומה, לא בהכרח עם מסכה וקורונה, אולי עם משהו אחר, אני כנראה אעשה אותו דבר. אבל אני לא חושב סוגיה פשוטה. אני בינתיים מסתפק בלהגיד, אני חושב שסוגיה חשובה, ואנחנו לא מספיק מדברים על כמה היא חשובה. ההשפעה של התנהגות ציבורית על כל הסגסוג הכלכלי שלנו. איך בדיוק לפתור את זה? אני מקווה שזה, אני מניח שזה יהיה, אלה יהיו מחשבות שילבו אותי עוד הרבה זמן.
אז בוא נעשה רגע, בגלל שהמילה עושר או המילה סגסוג כלכלי היא אולי מאוד מאוד חשובה לכל מי שקצת מבין או חקר את התחום, אולי כמוך, עסקת באמת במשך הרבה שנים בחידוד להרבה מאוד רעיונות שהיום הם מפותחים והמשיך להיות מקודמים על ידי קרן תקווה, ושהיא גם מוציאה את השילוח וגם עושה הרבה מאוד תוכניות חינוכיות. כאן ההמלצה כמובן להשתתף באחת התוכניות, אקסודוס או של מכון ארגמן לתארים מתקדמים, זה בהובלת אנשים מאוד מאוד ראויים ומאוד מעניינות, אבל לשאר האנשים זה לא כל כך ברור, וקצת ניסינו בהקדמה לבוא ולדבר על סגסוג, אבל נראה לי שאולי הדרך הכי טובה לנסות לתאר את הדבר הזה שאתה רוצה לשמור עליו, זה התחושה הזאת שמה קורה כשאנחנו מגיעים לתור. אצלי ישר יש איזו התכווצות כזאת בשכמות, ואוקיי, אני בא אחר למלחמה. אתה בעצם במאמר בא ואומר, שנייה, זה לא אמור להיות ככה. סתם תדמיינו רגע לצאת מנתב"ג, להגיע לאיזושהי עיר חדשה בעולם, גם אם היא באירופה, גם אם היא במקום מערבי, ואפילו במדינות העולם שלישי, הרבה פעמים אין את המריבה, אין סופית הזאת על תורים, ועל מי היה פה קודם, ואתה לא כל כמובן דרוך בלשמור על הטריטוריה שלך.
אז אני חושב שעניין התור זה באמת דוגמה מעולה לסיפור הזה. בלעד שש, זה אחד המקומות שבהם אנחנו הכי באים במגע עם אנשים אחרים, שאנחנו לכאורה מתחרים על אותו משאב. ובמשך, צריך להגיד, במשך רוב ההיסטוריה זה באמת היה תחרות. במשך רוב ההיסטוריה התרבויות לא ממש ידוע איך להתמודד עם שיתוף פעולה של הרבה אנשים שלא מכירים אחד השני.
זרים.
זרים. היכול שלנו לעשות את זה היא יחסית חדשה, וכמו שאני מנסה להגיד, היא דרייבר מאוד משמעותי של חיים יותר טובים, אבל באמת זה לא טריוויאלי. אבל מה שאנחנו כן הצלחנו לעשות לאורך השנים, זה להגיע לאיזושהי סיטואציה, שבה אנשים זרים, אבל שהם חלק מאותה תרבות כללית, משחקים לפי אותם חוקי משחק. מי שהגיע קודם, נמצא קודם, או שיש מספרים, וכל אחד לוקח מספר. ואין אני רק שאלה, ואין, לא, הבחור לפניך היה איתי בכיתה י' ג' בבית ספר מעלות, ועכשיו אני גם כן רוצה לנסוע איתו. יש איזושהי הבנה של איך אנחנו יכולים להתנהל בצורה שאולי לא תמיד הכי טובה לי כפרט באותו רגע. לפעמים אני הבן אדם הכי חזק בתור, ואז יכול להיות שנורא בא לי לעקוף. אבל אני מבין שאם אני אעקוף עכשיו, לא רק שאולי יהיה מישהו יותר חזק ממני פעם הבאה, שיעקוף אותי ואז לא יהיה לי כיף, אלא שברגע שאנחנו כבר לא מסתדרים בצורה שהיא לא אלימה בחלוקה הזאת, אז יהיו הרבה פחות משאבים מלכתחילה. סתם לדוגמה יותר אקטואלית. כרגע במדינת ישראל קשה מאוד לגייס נהגי אוטובוס. עכשיו, אני לא חושב שזה רק אלימות. אני חושב שיש פה כל מיני ענייני שכר ותנאים, שאולי לא נעשים בצורה טובה, ובשכלל המערכת הזאת לא עובדת בצורה כל כך טובה, כי אין שום צורה שבה משרד התחבורה בכלל יכול לתכנן קווים כולו לבד. אבל אני מדבר פה ושם עם נהגי אוטובוס, מדבר פה ושם עם אנשים שעובדים בחברות האלה, ואומרים, וואלה, מגיעים אליי כל הזמן אנשים, נהגים, שתקפו אותם פעם, תקפו אותם פעמיים, תקפו אותם 3-4 פעמים בחודש אחד, מתפטרים, אומרים, אין לי כוח לזה, לא רוצה את זה. כי ברגע שאנשים לא מתנהלים בצורה מסוימת, בצורה הציבורית, במגזר, במרחב הציבורי, לא מוצאים דרך לא אלימה כדי לחלוק את אותם משאבים, אז המשאבים האלה יקטנו. הרצון של ספק השירות להמשיך לספק אותו יקטן. נהגי אוטובוס לא רוצים להיות במקום שבו אנשים הולכים מכות עם תורים, או שמישהו הולך איתם מכות כי הם לא בדיוק ראו את התחנה בזמן.
אז בואו ננסה רגע להשתמש באיזושהי דיכוטומיה שעושה פרידריך הייק בספר שלו, יומרה קטלנית, בשביל לנסות להבין את הבעיה הזאת. באופן כללי, אם אני נותן עדיפות לילד שלי, על פניך נגיד, או על פני אדם זר ברחוב, אני אדם נורמלי ואפילו קצת שפוי. אבל לעומת זאת, אם אנחנו רגע שמים פה את המילה נפוטיזם על השולחן, אז אדם שנותן עדיפות לילד שלו בתור, או מישהו שהוא מנהל תור, או ספק שירות, שנותן עדיפות למישהו מהמגזר שלו, למישהו מהמוצא האתני שלו, או למישהו מהמשפחה שלו בתור, על פני אנשים אחרים, הוא מושחת, והוא אדם שאפילו כנראה יפוטר, אם הוא לא עובד אצל עצמו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
אני אסיף אורה כוכבית בתרבויות אני אגיד פה במרכאות, אבל בתרבויות הטובות, כן. אנחנו אומרים נפוטיזם, ומיד עולה מטען שלילי כשאני מדבר איתך. צריך רגע לקחת שנייה ולחשוב איזה דבר מוזר זה. כן? בגלל שאם אתה מנהיג של מדינה מתישהו בהיסטוריה אנושית, יש הסתברות של 85% שמי שירש אותך הוא קרוב משפחה שלך וכנראה הבן או הבת שלך. ככה זה היה. אם אתה סנדלר ויש סנדלריה אחת בכפר, אז אתה קודם כל מייד אותה לבן שלך. האם זה משנה שיש מישהו שהוא יותר מסוגל להיות סנדלר בכפר? לא, זה לא משנה.
גם היום. זאת אומרת, אתה תוריש את הנכסים שלך לילדים שלך, אפילו שכנראה מישהו, סתם נגיד, מישהו אחר יש דירה. אז כנראה יזם נדלן יפיק הרבה יותר ערך מהדירה שלך, מאשר הילדים שלך, והוא בעצם יגדיל את העושר החברתי הרבה יותר, מאשר אם אני אוריש את זה לילד הדפוק שלי, שתמיד מבזבז את כל הכסף מיד כשהוא מקבל אותו.
כן ולא. אתה תוריש בעלות, כן? אבל אתה לא תוריש רק זכויות שימוש. אם אתה הקמת עסק היום, אז אתה תוריש לא מעט מניות לילדים שלך, אבל זה לא אומר שתרצה שיהיו מנכלים. למעשה, לעתים קרובות, אתה תמנה מנכל ותיתן לו חלק מהמניות הרבה לפני שזה יקרה. בגלל שהיום המודעות לקונספט הזה של מריטוקרטיה, לא רק טוב, יש פה שני אלמנטים שאפשר מאוד להגיד שהם קשורים. מריטוקרטיה, כלומר, התחושה שמי שיעשה את הכי טוב מגיע לו להיות בתפקיד מסוים, זה קונספט שהוא מצד אחד נחשב היום מוסרי, ומצד שני הוא גם יעיל כלכלית. אני לא יודע מה בדיוק השפיע על מה פה, וזה גם זה נושא שיחה מעניין. אבל בעבר היה נורא ברור שאתה גם מוריש לילד את הניהול של העסק. אתה מוריש לילד שלך את הניהול של המדינה. כל דבר כאמור מסנדלרות ונפחות עד לכס המלכות. זה מה שהיו עושים. והיום מי שעושה את זה, זה כזה, מה? לא אכפת לך מגורל המדינה? לא אכפת לך מגורל העסק? אתה תיתן את זה למישהו לא יוצלח? פעם זה היה ברור שכן.
זאת אומרת, יש לנו בעצם, שוב אני חוזר להייק מהספר שלו, כי אומר, יש לנו את המוסר האישי שבו באמת אנחנו בדרך כלל מעדיפים לתת למי שקרוב אלינו. וזה גם המעשה המוסרי לעשות, וזה גם המעשה שבסופו של דבר בונה משפחות כאיזה מין חלל או חממה שלא מציית לכוחות השוק. וזה טוב, זה אחלה. זאת אומרת, אתה לא אמור לתת לילד היותר מוצלח שלך הרבה הרבה יותר, ולילד הפחות מוצלח, פחות, רק כי הוא ימקסם תועלת או משהו כזה. כל מי שאי פעם היה מעורב קצת בענייני ירושות, לא כעורך דין, סתם כבן אדם שמשוחח בשיחות סלון, יודע שחלוקה לא שוויונית, זה דבר שמפרק משפחות, ואל תעשו את זה, לא משנה, שיש את כל הסיבות הטובות לעשות את זה.
הדברים האלה יכולים להישאר עם משפחות שנים, וכן, זה יכול להיות נורא.
עכשיו, זה מוסר אחד. שוב, לפי הייק ביומרה קטלנית, מה שווה, יצא בוצעת שיבולת. והמוסר השני הוא המוסר הלא אישי, המוסר העירוני, אתה קורא לזה. וזה המוסר שכבר אדם סמית גילה שהוא דבר שמאוד מאוד מועיל לחלוקת העבודה, שאחד התנאים לאושר. יש לנו בעצם שלושה תנאים לאושר, על פי אדם סמית. מסחר, כלומר, מסחר ללא מגבלות, או עם כמה שפחות מגבלות, התמחות, שכל אחד עוסק באיזה מקצוע ספציפי, ובו הוא מתמחה, ודרכו הוא מקבל את כל העושר שלו, וקונה את כל שאר השירותים. אני מעולם לא תפרתי ג'ינס, ויש לי הרבה ג'ינסים, כנה לגבי מעולם לא ייצרתי טישו, ויש לי טישו כאן על השולחן. אני עוסק בפודקאסטים ואני מורה. אלה שני הדברים שאני עושה, ויכול להיות שבאמת אני צריך עוד יותר התמחות, אם אני רוצה לציית לאדם סמית, ולהשקיע את כל זמני במשהו אחד. וחלוקת העבודה זה בעצם אני עושה משהו מאוד ספציפי, ואתה עושה משהו אחר, ואנחנו אחר כך סוחרים. כמובן, שלושת הדברים האלה מאוד קשורים אחד לשני. מה הקשר אבל בין חלוקת עבודה לבין עירוניות, או לבין מוסר ציבורי, או לבין לתת אגרוף למישהו באוטובוס?
שאלה מעולה, ולמעשה השאלה שלנו. אז להגיד שסחר והתמחות וחלוקת עבודה יוצרות עושר, זה גאוני וזה נכון, אבל זה גם כמעט טריוויאלי. השאלה היא תחת איזה תנאים אפשר לעשות את זה. וכשאני נמצא לבד על איבודד, נראה לי שדי ברור שאי אפשר לעשות את זה. כן? להגיד, אני אתמחה בלהיות מורה ומקליט פודקאסטים, כשזה רק אתה וארבע יגוארים ושלוש טוקים על אי, זה לא יביא אותך לשום מקום. ג'ינסים וטישו לא יהיה לך. אנחנו יכולים להתמחות ולסחור כשיש עוד אנשים שאפשר לסחור איתם ושהם יתמחו במשהו אחר. כשיש שתי אנשים כאלה יש יותר אופציות, כשיש ארבע אנשים כאלה יש יותר אופציות, כשיש ארבע מיליון אנשים כאלה בטווח של שעה נסיעה מאיתנו, אז יש הרבה יותר אופציות. אני חושב שהדבר הזה מאוד ברור ברגע שחושבים עליו. והיום זה בכלל מובהק, בגלל שאם בתקופה של סמית, שזה היה ממש תחילת המהפכה התעשייתית, ערים רק התחילו למשוך אנשים מהכפר בכמויות גדולות. היום ברוב המדינות המערביות, 80-90% מהאנשים גרים בערים של 20-30-40 אלף איש ומעלה, כשפעם הפרופורציה הייתה הפוכה. 10% היו גרים בערים כאלה, ו-90% היו גרים בכפר. והעובדה שאנחנו גרים בעיר, מאפשרת לנו את כל הדברים האלה. אני אתן לך דוגמה קטנה. אני הייתי עם בת זוג שלי בירושלים השבת, והיא פחות מכירה את ירושלים. היא גרה ברמת גן עכשיו, ואני גם כן גר במרכז. ואנחנו מסתובבים, ואנחנו רואים שבדיוק הגיע לפה אופנוע של וולט. אני לא יודע כמה זמן יש וולט בירושלים. אבל יש עכשיו. אני חושב שזה כמה שבועות חודש. והוא נוסע איתנו, ואנחנו נוסעים איזה 10 דקות, רבע שעה, לא אותו כיוון. הוא נוסע איתנו, ויש שלב, היא שואלת אותי, איך זה יכול להיות? הוא לא עוצר להביא משהו לישוב בית? ופתאום חשבנו על זה, רגע, אוקיי, למה זה התחיל בתל אביב? תל אביב היא מקום הרבה יותר צפוף והרבה יותר שטוח מאשר ירושלים.
הרבה יותר צעירים שמזמינים אוכל בחוץ, משפחות ומשפחות ברוכות ילדים, הרבה פחות מזמינות אוכל מבחוץ.
עכשיו, יש לציין שאני לא בהכרח חושב שלא הוציא את כל הכסף על וולט, זה רעיון טוב. אבל יש אנשים שבשבילם וולט זה שירות שימושי. וכשאנשים האלה גרים, נגיד, 2,000 אנשים על קילומטר רבוע, לעומת 500 אנשים על קילומטר רבוע, וכשבתוך הקילומטר רבוע של 2,000 יש 10 מסעדות, לעומת 2 מסעדות, אז וולט יכול להיות הרבה יותר רווחי לכולם, כי אתה פשוט יכול להביא את השירות הזה להרבה יותר אנשים. ואם יש לך מעט לקוחות ביחס לכמות שטח, אז זה פשוט לא יקרה. וככה נוצר עושר. באותה מידה, סנדלר ונפח. צריכים כמה אנשים מסביבם, צריכים פחות מוולט, אבל ככל שאנחנו עולים לרמת התמחות יותר גבוהה, אנחנו צריכים יותר אנשים מסביבנו.
זאת אומרת, ככל שאנחנו ברמת התמחות יותר גבוהה, או יותר נכון אפשר להגיד הפוך, ככל שאנחנו גרים בעיר, אנחנו יכולים להתמחות משהו יותר צר. אבל נגיד, הרופא הכפרי לא יכול להרשות לעצמו להתמחות בנוירוכירורגיה של ילדים, גם אם בכפר שלו יש 2,000 איש. כי אין מספיק בעיות, שוב, זה מגיל קצת לומר את זה, אבל אין מספיק בעיות נוירוכירורגיה לילדים בטווח של, של, שוב, של כמה קילומטרים, של עיר קטנה של, או עירה של 2,000 איש. כנה לגבי לצן למסיבות עם הולדת, אז אי אפשר להתמחות רק בזה, לעשות רק את זה מבוקר עד ערב, כמו שעושים את זה בעיר, כי לרוב פשוט בעיר אין מספיק מסיבות עם הולדת, סליחה, בכפר קטן אין מספיק מסיבות עם הולדת כל יום בשביל לפרנס את אותו בן אדם. לכן נהיה לך לצלן פחות מקצועי במסיבות עם הולדת שיהיו בכפר, שעושה הרבה יותר דברים, ועל הדרך הוא גם מדי פעם מופיע בזה, וכנה לגבי הרופא. הוא לא יתמחה בנוירוכירורגיה של ילדים, הוא יהיה רופא שסיים איפשהו לימודי רפואה בעיר, והגיע לכפר, ומדי פעם קורא ספרות מקצועית כללית יותר, והשירות שתקבל ממנו הוא גם שירות פחות טוב. לכן בעצם המגורים, אפשר להגיד, בעיר, הם גם הרבה יותר זולים. לראש שנרשמה לנו שמה פתאום, העיר יקרה וזה, ממש ממש לא.
חד משמעית, אני מסכים. שירותים יותר טובים ככל שאנשים יותר צפופים. וזה נכון, החל משירותי בידור כמו ליצן, ועד שירותים שהם קריטים לחיים שלנו, כמו רופאים. רופא לא יכול להביא תת התמחות שתציל אנשים מחלות נדירות. אם הוא צריך לטפל בהצטנויות של כל הכפר שלו, הוא לא יכול. אם הוא יושב לו מזות בבילינסון, ואנשים מכל הארץ באים אליו, ספציפית להתמחות שלו, אז כן, הוא יכול לעשות את זה. אין מה לעשות. ככל שאנחנו יותר צפופים, ככה השירותים שנקבל יותר טובים. וגם כמו שאמרת, הכל בעצם יותר זול כשאנחנו בונים אותו לסדרי גודל האלה. זה משהו שגם מדבר עליו במאמר, אני חושב. נעשו מחקרים על הנושאים האלה, ותשתית חשמל שצריך לבנות במסגרת התחדשות עירונית, אותה תשתית חשמל במסגרת התחדשות עירונית, לעומת בבנייה של עוד פרוור, יכולה לעלות פי 3 או פי 4 בכפר, לעומת בעיר. וזה כסף שהוא בא על חשבון משהו. זה כסף שאי אפשר להוציא על תשתיות אחרות. זה כסף שאי אפשר להוציא על אוכל או על שירותים.
אבל בעצם את כל התשתית הזאת, אי אפשר סתם להגיד, בוא נצופף אנשים, בוא נבנה מגדלים גבוהים, נגרום לאנשים ללכת ברגל במקום לסוף המכונית, זה. בסוף אנחנו נפגשים הרבה יותר עם זרים בעיר מאשר בכפר. זה יוצר המון בעיות. בעיה אחת של בדידות, שתמיד מרבים לחזור על הבעיה הזאת, שיש שרה לענייני בדידות בבריטניה, ותמיד מדברים על הדבר הזה. עכשיו, ברור ששרה כזאת לעולם לא הייתה קיימת, לא רק בחברה עם פלאפונים ודברים כאלה, אלא היא לא הייתה קיימת בכפר, כי כולם מכירים את כולם. כל מי שגדל במקום קטן, או גר במקום שהוא יותר קטן מאשר עיר מאוד גדולה, ומכיר את כל השכנים שלו במרחק של 100-200 מטר, אז הוא מכיר את הבעיה הזאת לא קיימת. אתה כל הזמן מוקף באנשים עד כדי כך שאתה אומר, רגע, תנו לי, תעזבו אותי לנפשי, אני רוצה רגע את הבדידות או את האנונימיות שאני מאוד רוצה לשאוף אליה. והחיים בעיר הם מאוד מאוד קשים, הם דורשים הרבה מאוד תנאי סף. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
חד משמעית. כשאנחנו מדברים על עיר לעומת כפר, זה באמת לא רק ענייני כסף, זה חיים שונים לגמרי, סגנון חיים שונה לגמרי. אנקדוטלית, אני יכול להגיד שנעשו מחקרים על מהירויות הליכה של אנשים. מישהו החליט שזה מעניין אותו. ומישהו גילה שהקורלציה הכי גדולה בין מקומות שונים ומהירויות הליכה, היא לא אם אתה חלק מאותה מדינה או חלק מאותה תרבות, אלא כמות האנשים באותה עיר. לצורך העניין, באתונה הולכים במהירות הרבה יותר דומה לברלין מאשר בפרברי יוון. ובברלין הולכים במהירות הרבה יותר דומה לאתונה מאשר בפרברי גרמניה. עצם השהייה בעיר בסביבה הזאת מביאה אותנו לסוג חיים אחר לגמרי. וכמו שאמרת, חלק מאוד גדול מזה זה הבדידות. אנחנו לא תמיד נמצאים בסביבה משפחתית באותה מידה, אנחנו לא תמיד נמצאים בסביבה קהילתית באותה מידה בעיר. וחלק נוסף שאני מדבר עליו לא מעט במאמר, זה העניין הזה ש בכפר, כשאתה מכיר את כולם, יש איזשהו מנגנון אכיפה פנימי להתנהגות. נכון? מישהו שאתה יודע שתפגש איתו עוד 100 פעמים עד סוף השנה, אתה לא רוצה לתת לו מכות כשאתם מחכים בתור לאיזשהו מסעדה או לבית מרקחת.
או יותר פשוט, יש, ואני חושב הרבה מהמזינים שלי קראו את דן אריאלי אי פעם, ויש לו דוגמה ממש מהממת מהשירות הצבאי שלו. הוא מספר על זה ש בישראל נוהגים כמו חולרות, ושכולם תמיד עוקפים, ותמיד נדחפים, וזה. ובצבא, הוא אומר, אנשים לא נוהגים כמו חולרות. כשאתה מגיע לצומת ואת רואה ג'יפ מולך, אתה נותן זכות קדימה, לא רק בגלל שזה יכול להיות שזה הרסר, כי כנראה זה לא הרסר, כנראה זה הרסאפ. מישהו שבדיוק הוא חבר שלך, או מישהו שאתה אולי תיפגש אותו עוד כמה חודשים, או שאתה תצטרך אולי לקחת ממנו איזה ציוד בהשאלה, או להתקמבן איתו לזה משהו. ואתה לרוב, אתה רואה את הנהגים, או בכלל הנהגים גם גרים, כל הנהגים של כל הגדוד, או של כל החטיבה, גרים בדרך כלל באותם מגורים. והם מתנהגים מאוד יפה אחד לשני, דווקא בגלל שדילמת האסיר שהם נמצאים בה, היא לא דילמת אסיר שכדאי לרמות ולשקר ולהידחף בה, אלא כזאת שהיא תהיה עוד דילמת אסיר ועוד דילמת אסיר ועוד דילמת אסיר, כי אתה נפגש כל הזמן עם אותה קבוצה של 100, 200, 300 איש.
משחקים חוזרים.
ודרך אגב, אחד הפתרונות הקלאסיים לדילמת האסיר, לגרום לאסירים האלה, במקום לפגוד אחד בשני, לשתף פעולה. ובסביבה קטנה, אנחנו כל הזמן נפגשים שוב עם אותו בעל עסק, עם אותו חבר, עם אותו שכן, ולא כדאי לנו לרמות ולהתנהג בגסות, אלא להפך.
אני מסכים, ובעיר, כמו שאנחנו יודעים, העניין הזה לא קיים. אני עברתי לא מזמן לגבעתיים. אני מכיר שתי שכנים שלי, מתוך בניין של 12 דירות.
שלא לדבר על הבניין ליד.
לא מכיר בכלל את הבניין ליד. יש בגבעתיים, אני לא יודע, 200-250 אלף איש, ותכלס זה חלק מתל אביב רמת גן גם כן. אני לא מכיר את האנשים שאני סביבי. אם יש מישהו שמעצבן אותי ברחוב ליד, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שאני עולם לא אראה אותו. ואין ספק שזה מלחה את ההתנהגות שלי יותר ממה שהייתי רוצה להודות. לעומת אם הייתי יודע בוודאות שאני אתקל בו בהמשך.
וזה קשור לנושא של המאמר.
זה קשור לנושא של המאמר. בגלל ש... וגם פה, פרידריך הייק, באמת, מי שלא קרא אותו, מעט מאוד אנשים ידעו לחדש כל כך יפה וכל כך הרבה נושאים שונים. חבל שאנשים שלימדו אותו לכתוב הם אוסטרים, כי זה אומר שמבאס לקרוא אותו. אבל באמת, הוא הבין את זה גם כן בצורה נפלאה.
בסדר. לא, אבל אתה בא להגיד על זה שהאכיפה החברתית כן צריך לקחת אחריות על הסביבה שלנו.
כן. אז אחת מהתובנות המעניינות של פרידריך הייק הייתה באמת, והוא לא בדיוק הראשון בזה, אבל הוא הבין את ההשפעה החברתית של זה, אני חושב, יותר טוב מכל אחד אחר במאה השנים האחרונות, הייתה שהמוסר האנושי והנורמות האנושיות והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו כדי להגיד מה טוב ומה רע ואיך נכון להתנהג, רובם ככולם התפתחו כשהיישוב האנושי הממוצע היה עם 200 משפחות, 250 משפחות, וזה מוסר שונה. המוסר שהגיוני להתנהל איתו בסדרי גודל כאלה של יישוב, הוא מוסר מאוד שונה ממוסר שהגיוני להתנהל איתו, ושעוזר לעיר להתקיים בצורה מאוד מאוד טובה. אז המוסר של התרבות האנושית הממוצעת, לאורך 2000 שנים האחרונים, פשוט לא הכין אנשים בצורה טובה כדי לגור לעיר.
אתה יכול לתת דוגמה?
אז אני יכול לתת דוגמה. במאמר אנחנו מדברים בין השאר על זה שאומץ נחשבה כתגובה, סליחה, אומץ נחשבה כתכונה מוסרית גברית טובה, קלאסית. וכשאנחנו חושבים על המיץ, על מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים על שמשון הגיבור, אנחנו חושבים, אם אתה לא יהודי, ואם אתה מגיע ממסורת אולטרה מערבית, אולי על הומרוס, או אקיליס, או כל גיבור אחר מהתקופה הזאת, יכול להיות שגדלת על ציפורים מלחמות אחרים. זה מה שאנשים, זה מה שאומץ אמר בתקופה ההיא. זה אמר שאתה בן אדם גדול, אתה תופס מרחב, יש לך חרב גדולה ביד, ומי שלא בא לך בטוב, ומי שהוא נגד העם שלך או נגד הרצונות שלך, אתה מוריד לו את הראש. זה היה אומץ. ובאיזשהו מקום זה עדיין אומץ, כן? אנחנו עדיין מערכים חיילים בקרב. חד משמעית. אבל כשאנחנו
מדברים... אבל פה אתה שם את הנקודה, זאת אומרת, חיילים בקרב.
בקרב, נכון. להיות חייל, ופה צריך קצת להיזהר בגלל שישראל היא קצת יצור מוזר מהבחינה הזאת. אנחנו ברמת חיים כמו מערבית, אבל אנחנו נמצאים במלחמה על החיים שלנו פחות יותר כל הזמן. אין עוד מדינות כאלה בעולם. אז לרגע אני אדבר בהקשר גלובלי, ואחרי זה אולי אפשר לדבר על ישראל אם נרצה. אנחנו עדיין מערכים חיילים, אנשים שגרים במדינות עשירות. אבל זה תת מקצוע נורא ספציפי שרוב האנשים בכלל לא שוקלים. זה כבר ממש לא שיא הגבורה שלנו.
כן, אם אני זוכר נכון, יש איזשהו פרק של בן שפירו, שהוא אומר רק אחד ל-100 אמריקאים מכיר מישהו שהתגייס לצבא. זאת אומרת, הם הגיעו לרמה כזאת שלא כולם מכירים חייל, ששוב, מה זה בסך הכל להכיר? לכל אחד מאיתנו יש 200, 300, 400 מכרים, אולי 2,000, 3,000 אנשים שאנחנו ככה נפגשנו איתם פעם ב... אז רק אחד ל-100 אמריקאים מכיר חייל באופן אישי, מישהו שהתגייס ב-10 שנים האחרונות, זה מטורף.
כן, זה פשוט בסטנדרטים של העולם במשך חוב הקיום שלו, זה אין כזה דבר. מה, אתה מכיר רק פחדנים? מה, אתה מכיר רק אנשים לא מעניינים?
כן, כל אחד הוא חייל.
בטח, כן, מה, אתה באופן מכוון מנסה לא להיפגש עם האנשים הכי משובחים בחברה שלנו? ככה זה נשמע. עכשיו, חלק מהחיילים הם באמת מאנשים המשובחים בחברה שלנו. אבל יש גם אנשים מעולים שהם לא חיילים ולעולם לא יהיו חיילים. והיום זה הרוב בעולם המערבי. אז, ויש באחד מהספרים של דיאודרה מקלוסקי, שאני מצטט לא מעט אותה במאמר, שהיא טיפוס מרתק באופן כללי, היא מביאה ציטוט של איזשהו סיפור, שעכשיו אני לא זוכר את השם שלו, אני מקווה שאני אוכל לשלוח לך אותו בהמשך, על איזשהו גבר אחד שנמצא במכונית שלו ונוהג לעבודה, והוא מתחיל לדמיין את עצמו כבאמת מישהו שנוסע לקרב, והוא חושב איך הוא יקדם מוצרים חדשים, ואיך הוא ינצח את היריבים שלו, ואיך הוא יביא את המוצרים הכי טובים ללקוחות שלו, ואחרי זה שהוא מתנפר רק ממחשבות, והאלף שלו מתחיל להלום, והוא נראה כמו בן אדם דרוך על הקרב, עד שפתאום כאילו המחשבות שלו נקטעות, כי אשתו צועקת, שמעון, תוריד את הרגל מהגז. הוא כבר לא שם לב איפה הוא, אבל זה באמת נהיה סוג של תפיסת האומץ הנוכחית שלנו. בן אדם שמקים עסק בעשר אצבעות, ואחרי זה לוקח עוד אנשים, והוא מעסיק אותם, ובזכות זה הוא מצליח גם לתת עבודה לאנשים אחרים, וגם להכיל את המשפחה שלו, וגם להשקיע בעתיד, וגם ליצור מוצרים חדשים שמטיבים את החיים של אנשים מסבנו. אנחנו מקווים, לא כל המוצרים כאלה, אבל רוב המוצרים כאלה.
כי הם קונים אותם הם כאלה.
בדרך כלל, כן. אנשים כאלה, אנחנו קוראים להם היום אמיצים. בסטנדרטים היסטוריים, זה הזוי, מה פתאום? סוחר הוא אמיץ? לא, סוחר זה הבן אדם הזה שבמקום ללכת למלחמה, הוא עכשיו לוקח צעד אחורה ושומר כסף מהצד שלו, בגלל שהוא מצליח להעביר סחורה מהצד אחד שלו למצד השני.
כן,
זה עבודה מכובדת? מה זה השטויות האלה?
זה היהודי. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים זה בספר אחר של שיבולת האינטלקטואלים והשוק של ג'רי מולר, הוא בעצם מנסה להגיד מה היה יחסם של אינטלקטואלים לאורך הדורות לאושר. אז הוא אומר, תקשיבו, כאילו, תכלס די קשה לי להגיד מה היחס לאושר, כי לרוב קראו, במקום לקרוא לזה אושר, קראו לזה יהודים, אז אני עומד לבוא ולהגיד לכם מה היה יחס ליהודים שעסקו במסחר, כי זה היה העסק שלהם. אבל אפשר להגיד גם, לגבי הדברים האחרונים שאמרת, שיש גם תנועת נגד. זה לא רק שאנחנו אומרים, היזם הזה הוא האמיץ, הוא הדמות הראויה לחיקוי. חלקנו מעריצים את בזוס ואת אילון מאסק, וחלקנו מתאהבים אותם. והתנועה של התיעוב אליהם היא תנועה שאפשר להגיד היא רגרסיבית, כלומר היא קשורה למוסר הזה שהיה לפני 2,000, 3,000 או 500 שנה אפילו, וזה המוסר הראשוני הזה, המשפחתי, המאוד מאוד אישי והלא מוסר של זרים. והייק אומר בספרו האחר, הדרך לשעבוד, עמוד 93, לגבי הנטייה הזאת לבוא ולהגיד, להתייחס לעשירים או לסוחרים או ליזמים בצורה שהיא לא מבורכת ובצורה שהיא לא מפרגנת, את הדברים הבאים. לא נוכל להאשים את צעירינו על שהם מעדיפים משרה בשכר שביטחון בצדה על יוזמה שסיכון בצדה. לאחר שמשחר נעוריהם שמעו אומרים על הראשונה שהיא העיסוק המובחר, שהוא בלתי אנוכי וחסר פניות יותר. צעירי ימינו גדלו בעולם שרוח היוזמה המסחרית הוצגה בו, הן בבית הספר, הן בעיתונות, כדבר מגונה. הפקת הרווח הוצגה בו כדבר בלתי מוסרי. שהעסקתם של 100 איש מוצגת בו כניצול, אבל הפיקוד על אותו מספר אנשים מוצג כעיסוק מכובד. ואם אני צריך רגע לתרגם את הדברים האלה, שנכתבו באוסטרית, אז בעצם הוא אומר לנו, למה מישהו שהוא מפקד של גדוד, הוא מלח הארץ והוא תותח והוא בן אדם ראוי להרצה, אבל מישהו שהוא מעסיק 2,000 איש ופתח איזה מפעל או פתח איזה משהו, וכן, הוא מקבל מזכורת לפי רמת המוצלחות שלו בניהול של אותם 2,000 איש, כשם שהגנרל בעצם מקבל את השבחים על פי מידת הניהול שלו, של שדה הקרב ושל אותם 2,000 איש, למה אנחנו מעריכים יותר את הגנרל מאשר את היזם? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז התשובה הזאת נמצאת, אני חושב, בספר אחר של הייק, The Fatal Conceit, יהירות קטלנית.
יומרה קטלנית?
יומרה קטלנית,
כן,
נכון.
זה גם תורגם בשיבולת.
נכון, גם תורגם בשיבולת. אני יודע שאת הספר הזה אתה פחות אהבת, תמיר, אבל אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד אוהב אותו, ושם באמת הוא מדבר בין השאר על ההתפתחות של המוסר ומתי היא קרתה. וכשאנחנו אומרים שאושר נגרם על ידי סחר, וסחר מתאפשר על ידי מוסדות מתאימים, שמאפשרים באמת לאנשים זרים לסחור בצורה טובה, אז מזה אנחנו יכולים להבין די בברור שבאמת כשהיה כפר של 250 משפחות, זה לא מפתיע שהצמיחה הכלכלית הייתה קרובה לאפס במשך רוב ההיסטוריה האנושית. כי יש כל כך מעט אנשים, קשה להתמחות, אין באמת אכיפה טובה של זכויות קניין, אז אנשים לא רוצים לצבור הון ולהשקיע, בגלל שהם לא יודעים אם יגיעו בנדיטים ויגנבו להם הכל. במקרה כזה, באמת הצמיחה הכלכלית היא יותר נמוכה. וכשזה המצב, וכשזה המצב, כמו שאמרנו, כשהמוסר האנושי ברובו מתהווה, והסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו כדי להגיד מהאנשים הנכונים, ודרך אגב, זה חצי נקודה שלא ממש החבתי במאמר, אבל לעתים מרתקת, הצורה שבה אנחנו מעבירים מוסר אחד לשני. אני, בתור מישהו שגדל בחינוך הדתי, קראתי לא מעט ספרים של כה עשו חכמנו. כל בן אדם דתי יכיר את השם, זה כמעט פקל לילד דתי. קשה מאוד להסביר ערכי מוסר בצורה אבסטרקטית לילדים בגיל 6, 7, 8. כן. למעשה, גם מבוגרים בגיל 25 זה לא כזה פשוט.
הרבה יותר משכנע לספר סיפור, מאשר להגיד לו, אוהב את המלאכה ושנא את הרבנות.
תראה לי מה עשה בן אדם הטוב בסיטואציה הקשה. תראה לי. אל תספר לי באבסטרקציה איך נכון לחשב תועלות.
מה שנקרא, דוגמה אישית.
נכון. הסיפורים זה איך שאנחנו מעברים את המוסר שלנו. אז הסיפורים שלנו והמוסר שלנו והנורמות החברתיות שלנו והתרבות, כולם התהוו בתקופה הזאת שצמיחה כלכלית הייתה כמעט אפס. ואם זה המצב, אז ברור שבן אדם שנהיה יותר עשיר מכמעט כל אחד אחר, הוא כמעט בוודאות גנב. ברור, כי אין דרך אחרת להרוויח כל כך הרבה כסף. אז אם מישהו נהיה מאוד עשיר, ואם אני עדיין חושב במוסר של האנושות של יישובים של 200 משפחות מקסימום על 20 קילומטר רבוע, כן, בוודאי שהוא גנב, מה השאלה? היכולת הזאת להגיד, אוקיי, אנחנו נמצאים בסביבה אחרת, אנחנו נמצאים בכלכלה א-פרסונלית, אנחנו נמצאים במקום שבו התמחות יכולה ליצור עושר חדש שפשוט לא היה קיים בעבר. זה משהו שלהרבה אנשים אין את החינוך ואת המחשבה ואת אורך רוח להבין את זה. וכשזה המצב, אתה תשנא עשירים. כי כן, ברור שהם גנבים. איך אפשר אחרת?
ואם אנחנו לוקחים את זה עכשיו למרחב הציבורי, שזה בעצם לב ליבו של המאמר, כי אני חושב שיש הרבה מאמרים, גם בשילוח, שהתמקדו ממש במה הסיבות לאושר, ויש The Six Killers Apps של אדם פרגוסון.
נייל פרגוסון.
של נייל פרגוסון. בטד שווה לראות, בעצם הוא מראה מה שש הסיבות שמביאות אושר, בטד קצר, שממש קל גם לשנן אותו. המיקוד של המאמר שלך, המיקוד קצת שני, אומר בעצם איך אנחנו שומרים על המרחב הציבורי שלנו כמרחב ציבורי שמיטיב גם לזרים, גם אלינו, ונותן לכולנו גם את האמינות הזאת, כשאנחנו הולכים לחנות ואנחנו יודעים שנקבל שירות טוב, ואנחנו יודעים שהאיש שם בחנות לא ישקר לנו מצד אחד, וגם שיהיה לנו נעים לעמוד בתור, לנסוע בתחבורה ציבורית, לנהוג בישראל. ואתה אומר שמשהו שהוא קצת מעבר לדבר על מה הסיבות לאושר.
כן, אז בשבילי אני יכול להגיד שזה הייתה סוג של התפתחות טבעית של תחומי העניין שלי. אני באמת נמצא, כרגע אני לא נמצא שם, אני עובד בניתוח נתונים, אבל במשך קרוב לעשור בחיים שלי עסקתי בצורה כזו או אחרת בעניינים האלה של כלכלה. ואתה מתחיל לשאול, אוקיי, מה יוצר אושר? אוקיי, התמחות וסחר וחלוקת העבודה, ואתה מבין את יחסי הגומלין ביניהם, ואז אתה שואל, אוקיי, נשמע הגיוני, אבל למה זה קרה דווקא במקום אחד בתקופה מסוימת? ואז אתה מתחיל להגיד, אוקיי, בסדר.
כלומר, למה זה קרה באנגליה, מערב אירופה, ארצות הברית, ואז בכל השערים בכלל?
נכון, ואז אתה מתחיל לעבור הסברים, ואתה אומר, גיאוגרפי, מסביר חצי כוח, אוקיי. גנטי, מסביר חצי כוח. מוסדי, אוקיי, לפחות זו הייתה תיאוריה שתפסה אותי, וראיתי את ההיגיון שלה, יש מוסדות מסוימים שמאפשרים סחר, התמחות וחלוקת עבודה בצורה יותר טובה, ואז אתה יכול להתעמק בזה תקופה, אבל אז פתאום אני שאלתי את עצמי, רגע, אוקיי, קצת דחפתי פה את הכדור אחורה, אבל לא ממש הבנתי את המקור. למה דווקא המוסדות האלה התפתחו במקום שהם התפתחו? וגם פה, גנטי וסביבתי וגיאוגרפיה וכל מיני סברים אחרים לא ממש הכנו אותי מספיק. ואני חיפשתי אנשים שמתעסקים בזה, ובאופן מפתיע לא מצאתי הרבה. וניסיתי להתחיל להבין קצת מהניסיון שלי, מה בעצם מאפשר לסחור, מה גורם לאנשים להיות רגועים כשהם מתמחים וכשמשקיעים לטווח ארוך, ומזה קצת הגעתי ליותר חיפושים, ופה התחלתי למצוא קצת אנשים שמתעסקים באמת בהשפעות התרבותיות, שזה מבחינתי הייתה באמת החוליה האחרונה שהייתה חסרה לי, עם סחר והתמחות, מוסדות, תרבות שמאפשרת את הצמיחה של המוסדות האלה בכלל.
אז אני רגע באמת אתן לה פה איזה שיקוף, כי זה בעצם הלב של התזה, ואני רוצה שמשהו יהיה ברור. יש הרבה מאוד הסברים למה זה קרה קודם כל במערב אירופה, ולא רק קודם כל, אלא עד רמה כזאת, שגם כשהסינים או מקומות אחרים ניסו להעתיק את הצמיחה הכלכלית, או את העושר הגבוה שהיה במערב אירופה, הם לא הצליחו. שוב, נגיד, בניגוד ליפנים. היפנים הצליחו במידה מסוימת, או אפילו במידה מאוד מאוד גדולה, אחרי מלחמה שהרסה את יפן לגמרי, שתי פצצות אטום, להיות כמעט כל מכשירי האלקטרוניקה בשנות ה-80-90, להיות אחת האומות הכי עשירות בעולם, אפילו שהיא לא מערבית. ואתה בעצם אומר שהרבה מאוד הסברים ללמה מדינה כלשהי היא עשירה או ענייה, נגיד סתם מרחק מהים, יהפוך כמעט כל מדינה, גם אם יש לה את כל שאר התנאים, ליחסית מאוד ענייה. נגיד לאפריקה יש קו חוף מאוד 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 קטן, יחסית לגודל שלה, ולכן להרבה אומות אין בתוך אפריקה או בלב אפריקה בכלל גישה לחוף, מה שכמובן אין לשום אומה באירופה, וגם אומה כמו שוויץ או אומה כמו הונגריה שאין לה גישה לחוף, יש לה נהר מאוד גדול שזורם באזור שלה, או היא במרחק מאוד קטן מנהר גדול שהוא נהר מסחרי שעוברות בו אוניות ויכולות להביא סחורה. אז סתם זה נגיד הסבר גיאוגרפי ללמה אירופה עשירה, כי היא מאוד קרובה לים. ולמה, לדוגמה, אפריקה ענייה? כי היא מאוד רחוקה. זה הסבר גיאוגרפי, אבל אתה אומר, הוא לא מספיק. מה שכן שכנע אותך, בסופו של דבר, זה הסבר התרבותי והסבר המוסדי.
כן, אני חושב שהעניין הגיאוגרפי הוא נורא הגיוני, אם אתה מפסיק להסתכל באזור 1500-1600. כל מה שקרה עד אז אפשר להסביר די בקלות באמצעות גיאוגרפיה, אחרי זה זה מתחיל להיות איפי. זה ממש לא בהכרח המדינות שהיית מצפה שיהפכו להיות עשירות לפי תנאים גיאוגרפיים מיטיבים מאותו רגע. וגם, כמו שאתה אמרת, במאה ה-20, אז פתאום יפן מתחילה להיות עשירה, וסינגפור מתחילה להיות עשירה, וקוריאה מתחילה להיות עשירה. לעומת זאת, אינדונזיה לא כל כך. וסין לא כל כך.
ונפל... סין ממש לא במאה ה-20. כן, סין הגיע לחרפת רעב במהפכת התרבות, ופיתה גדולה קדימה.
ונפל גם לא כל כך. ואזורים שהם יחסי דומים מבחינה גיאוגרפית, אתה רואה שיש שם הבדלים ממש ממש לא קטנים. אז זה בעיניי באמת, can only take you so far, הסבר הזה. בסך הכל יש גבול לכמה משכנע. ולעומת זאת, מוסדות, אני חושב שזה פחות הנושא של המאמר הזה, אני בטוח שגם היו לך פרקים על זה, אבל אנחנו יכולים גם לשים לינק למאמר נחמד שמסביר את הדברים האלה, למי שמעוניין.
אבל נקרא?
אז האבא של התחום הזה נקרא, השם שלו הוא דאגלס נורת', ויש לו כמה מאמרים יפים, אני נבחר אחד ונביא לו ונשים אותו שם. ואולי בחור קצת יותר מודרני שיש פה אנשים בפודקאסט שאולי שמעו עליו, זה דרון אשימוגלו, כלכלן שעדיין עובד בימינו, והוא מהמצוטטים בעולם, וזה אחד מהתחום ההתמחות שלו.
עשינו עליו פרק.
איזה יופי.
על Why Nations Fail.
זה, אני לימדתי את הספר הזה, אני חושב שהוא ספר נפלא.
אבל דרך כלל, הספר הזה עדיין מחכה למוציא לאור, שיוציא אותו לאור, כי המתרגם כבר תרגם אותו וראיינתי אותו.
וואלה.
שווה להקשיב.
מי תרגם את זה?
תרגם אותו יוני סבן, ושווה מאוד לקרוא. דרך אגב, התרגום שלו גם ממש טוב, אז ממש, מי שמוציא לאור ומקשיב לנו, או מישהו שלו קשרים באיזושהי הוצאה לאור,
פיתחו את הלב.
לא, באמת, זה ספר נהדר, אין פה אפילו מה לפתוח את הלב, הוא מוכן להביא את זה בחינם, אני חושב. הוא ממש חשוב לו שהדבר הזה יופץ לציבור הישראלי.
זה באמת ספר נהדר, אני חושב שהוא נותן המון תובנות טובות על מה יוצר רושר, מבחינת הזווית המוסדית, וגם זה, למרות כל התשבחות שאני אומר, זה בסך הכל אני לא הרגש שזה נתן לי את כל ההסבר. אני אשים פה איזושהי כוכבית, אני אגיד שגם מה שאני הולך עכשיו להגיד זה לא כל ההסבר, בסופו של דבר ההיסטוריה האנושית היא דבר מורכב, אי אפשר לתפוס אותו עם גורם אחד, אבל הרגשתי שמוסדות גם כן, מקדם אותי, אבל לא ממש ממש עד הסוף. וכמו שאמרנו, היו מדינות רבות שניסו לאמץ את המוסדות המערביים האלה, וחלקם הצליחו מאוד, וחלקם לא הצליחו בכלל. והשאלה הזאת של בכלל היא שאלה שהיא נורא מעניינת, למה לא בכלל, מאוד מעניינת אותי, ופה אנחנו נכנסים לעניין של תרבות. אני, ככל שקראתי יותר, השתכנעתי ש... ואפשר, אני לא הולך להיכנס פה יותר מדי לשאלה של מה זה טוב ורע אבסולוטי. אם אתם מאמינים באלוהים, אתם בוודאי יש לכם תחושה של זה, אם לא, אני מניח שאין, אבל כך או כך זה פחות הנושא. אבל בהחלט יש תרבויות ויש מערכות מוסר שמביאות לתוצאות שונות אם הולכים לפי התנהגות שלהם. ויש תרבויות ומערכות מוסר שיותר מתאימות לחברה מסחרית כמו שסמית דמיין אותם, כאלה שמאפשרות לאנשים זרים לחלוטין לסחור ברמת ודאות גבוהה. ויש תרבויות ומערכות מוסר שלא מאפשרות.
בוא נשם דוגמה למה זה תרבות, מה זה מערכת מוסר. לדוגמה, בוא ניקח תחום הספורט, כי הוא תחום אבסולוטי של טוב ורע. ברור שרונלדו יותר טוב מאשר רובן עטר.
בהכל חוץ מבשר.
עכשיו, למה הוא יותר טוב בזה? כי הוא מגיע בזמן לאימונים, והוא מתאמן הכי קשה שהוא יכול. והוא נשאר אחרי האימון לתרגל טכניקות שהוא יודע שהוא טיפ טיפה פחות טוב בהם, הוא לא מוכן שהם יישארו מאחור, אז הוא נשאר עוד כמה שעות. וכי, כמובן, בגלל גם יכולות הטבעיות שלו, בנוסף להכל, אז היה לו יותר כסף גם כדי לקחת מאמן כושר פרטי, ומאמן בעיתות פרטי, ושוער פרטי שיעבוד איתו בשעות אחרי האימון, ואת כל הדברים האלה, במקום להשקיע את זה בעוד פרארי. ברור שיש לו גם את העוד פרארי, אבל גם היה לו חשוב להשקיע את הכסף הזה באופן פרטי, בשביל לעבוד על כל הדברים שהוא חלש בהם. כי גם רונלדו, בתחילת קריירה, היה חלש יותר בדברים מסוימים, והוא החליט שעל הדברים האלה הוא עובד, כי הוא רוצה להיות הכי טוב בעולם, ואם כל כדורגלן יבוא ויחליט שהוא עובד על הדברים שהוא הכי חלש בהם, נגיד כדורסלן שלא טוב בקליעות, אבל הוא ממש טוב בהגנה ובכדרור ובהכל, אם הוא לא יעבוד שעתיים שלוש כל יום, אחרי האימון, בלי שום קשר לאימון, על קליעות מכל מיני מרחקים, ואולי אפילו ישלם לאיזה נער 20-30 שקלים בשביל להחזיר לו כל פעם את הכדור, או לקנות איזה מכשיר, דרך כלל, ראיתי אחר שיש מכשירים כאלה אוטומטיים שמחזירים לך את הכדור מהסל, אז כן, אתה לא תהיה הכי טוב בעולם. זאת אומרת שתרבויות שמקדשות הגעה בזמן, ואימון עד קצה גבול היכולת, ויוזמה בלעשות כל דבר ולהשקיע יותר זמן, גם לא בתוך כדי אימון, לא רק לעשות המינימום הנדרש, לעשות מעבר, אז הן תרבויות שיגיעו לגמר גביע עולמי.
אני חושב שזו דוגמה מאוד יפה. אני חושב שיש תרבויות שבהן יש אתוסים, סיפורים מכוננים על אינדיבידואלים שעבדו קשה, וזה הביא אותם למקומות נפלאים. יש תרבויות שאומרות שאם אני אעבוד קשה ואני אעשה את הדברים הנכונים ואני אעיז, אז אני אצליח. ויש תרבויות שאומרות, לא, הכל זה אחווה מסביבך, אם לא ייתנו לך לא תקבל, שום דבר לא תלוי בך. עכשיו, למען הסר ספק, שתי האמרות האלה הן שקריות. ברור לחלוטין שיש להגיד שזה רק תלוי בך זה לא נכון, ושזה בכלל לא תלוי בך זה לא נכון.
כלומר, אבל... שזה רק גזענות, רק כיפוח, או רק יכולת אישית?
רק ההיררכיה של החברה באה ומונעת ממני, כן. ברור ששתי הדברים האלה שלעצמם הם שגויים, אבל השאלה היא איפה אתה שם את הדגש. אם אתה שם את הדגש על זה שעבודה קשה ואינדיבידואליזם ומריטוקרטיה אלה דברים נכונים וטובים, יש לך סיכוי יותר טוב להגיע למקומות שאתה רוצה. ואם אתה אומר, כן, החברה היא דבר דקני ונורא, ושום דבר שאני אעשה לא ישנה, אז כנראה ששום דבר שאתה תעשה באמת לא ישנה. אלה דוגמאות נפלאות לאיך באמת הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, הם אלה שמשפיעים בצורה מאוד משמעותית על התוצאה הסופית בכלכלה שלנו.
כן, וגם אם למישהו נגיד לא נולד עם תכונות טבעיות להיות כדורסלן, אם הוא יספר עצמו תכונות, אם הוא יספר עצמו סיפורים, או ההורים שלו יספרו לו סיפורים, שקשורים ליוזמה, ללקיחת אחריות, לאימון כדבר שמביא לשלמות, אז יש יותר סיכוי שהוא, גם אולי בחמישייה הפותחת, בליגת העל, עדיין הוא יצליח להתברג באיזשהו דרך, בקבוצה מקצוענית, והוא השחקן לפחות, לכל הפחות, מוערך. שחקן נשמה, מה שנקרא. נכון? באמת יש את הקטע הזה שקוראים לאנשים שחקן נשמה?
אהובי הקהל.
כן, כי הם נותנים את הכל, והרבה פעמים אומרים, אתה יודע, את כל מיני שחקנים שהם לא מאוד מוכשרים, אבל רואים שהם נותנים את כל כולם. שמעתי פעם אחת את נדב יחזקאלי, אומר, הוא השחקן הכי פחות כישרונים, הכי הרבה נשמה, שראיתי אי פעם על המגרש, זה היה מישהו מיובנטוס, אני לא זוכר בדיוק מי היה שחקן, הוא היה מהכישור האחורי, ואני חושב שהערכה שהייתה לי לאותו שחקן באותו רגע, הייתה מאוד מאוד גדולה, יותר משחקנים שנולדו עם מגע קסם ברגליים, ושאתה מתפעל שוב ושוב מהביצועים שלהם, כי אתה אומר, אני אולי אוכל להגיע למצב הזה, או בטח יש פה הרבה ישראלים שזוכרים את דלוודובה, מהסדרה...
חתם בטורונטו עכשיו, אם אני לא טועה.
אוקיי, אז דלוודובה הזה היה הכוכב לרגע אחד, כי הוא הצליח לעצור את סטף קרי באחד המשחקים בדרך ללא אליפות NBA, בדרך להפסד מכובד, שהפסידו הקוולירס לגולדן סטייט. אבל הוא היה... אדם, או עדיין אדם, גובה 1.80 מטר כזה, לא איזה הר אדם כמו כדורסלן רגיל, שאתה אומר לך, אני יכול לראות את עצמי, בלי הרבה כישרון, מצליח להגיע למעמד הזה, ל-NBA, בזכות עבודה קשה, בזכות קבוצתיות, בזכות מיקוד, וזה משהו שהוא מאוד מעורר השראה, שאני חושב שהרבה פעמים היום בתרבות המודרנית, שיש לה נטייה פרוגרסיבית, בעיקר להוליווד, אז היא לא הולכת לכיוון הזה, היא אומרת לא, הכל זה איך שנולדת, לאיזה גזע נולדת, איזה מוסדות נתנו לך תמיכה של אפליה מתקנת, כן או לא, ואם לא אז תעבוד וזהו. במקום האתוס האמריקאי הקלאסי של פעם, שאומר, אם אתה תתאמץ, אתה תגיע לאנשהו, ודרך אגב להגיע לאנשהו זה לא להגיע להיות מישהו עם פרסום בקנה מידה עולמי, זה להגיע לפרנס את המשפחה שלך בכבוד, ולגדל ילדים בלי חרפת רעב, ולתת להם את החינוך יותר טוב ממה שאתה קיבלת, ובית יותר טוב ממה שאתה קיבלת, וזה משהו שראוי לכבוד.
אני חושב שזה דבר מאוד יפה, מה שאתה אומר, אבל אני רק אדגיש שהעובדה שאתה אומר שזה ראוי לכבוד, ושזה מעורר השראה, זה בחירה מוסרית, זה לא מובן מאליו. ובעיניי זה בחירה מוסרית נפלאה, אבל באופן טבעי, מי שבעיניו אנשים כאלה שעשו הכל רק כדי להיות דרג בית על המגרש, מי שבעיניו אלה אנשים בזויים, כי גם ככה מקומם לא שם, והם יכלו לנוח ועדיף להם היה לנוח, מי שזו התרבות שלו, אז כן, לא יגיע מאוד רחוק מבחינה כלכלית ומבחינת הישגים בספורט או בתרבות או בכל דבר אחר.
וגם החיים שלו כנראה לא יהיו מאושרים מדי. זאת אומרת, מי שעכשיו נח, אני זוכר שהייתי בבית ספר תיכון יחד עם ילדי סביון, וזה לא שאני באתי מבית עני מדי, אבל בכל זאת לא באתי מבית עם בריכה, ותמיד אנחנו מושבים את עצמנו לאחרים, ואני חושב ביום הראשון לתיכון או משהו כזה, התיישבתי ליד מישהו שהמשפחה שלו הייתה מהבעלים של אליט, וכו וכו, אני פשוט לא רוצה לגמרי שהוא יהיה מזוהה, ושאלתי אותו בתמימות, מה גורם לך לבוא לבית ספר? כאילו, למה בכלל? הרי אתה יודע שגם אם אתה לא תעשה כלום, 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 יהיה לך מחיה מספקת, אתה יכול לבלות את כל החיים שלך בבילויים, אומנם לא בילויים הכי 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 יקרים, כי הם לא עכשיו מיליארדרים כאלה שהוא לא יכול לבזבז את העושר הזה בימי חייו. אבל אתה באמת יכול לנוח על זרי הדפנה ולא לעשות יותר מדי, ולמה בכלל להשקיע בלימודים? אז הסתכל במין פרצוף כזה ולא הבין בכלל למה אני שואל אותו את השאלה הזאת.
איזה יופי. אני שמח שהאליטה העסקית שלנו... שאפשר להגיד על הדברים יותר טובים ופחות טובים באופן כללי, אבל אני שמח שעלית העסקית שלנו כן מחנכת בצורה הזאת, שכן, ברור שצריך להתאמץ. אז באמת אני חושב שההשפעה של המוסר ועל התרבות על הכלכלה היא משהו שברור כשחושבים עליו, וגם אנחנו הבהרנו אותו. ואני ניסיתי באמת להסביר איפה הדבר הזה פוגש אותנו מבחינת היכולת לממש את התנאים האלה שאדם סמית דיבר עליהם לאושר.
אז באמת אחד הדברים זה תרבות, והיחס תרבותי והיחס מכבד כלפי אנשים שניסו והתאמצו, או הצליחו או לא, אבל בכלל כלפי כולם, הצליחו זה לא דווקא להיות שוב מספר אחת בעולם, או לקבל את הפרס או את המדלת זהב, גם מישהו שמאוד מאוד התאמץ וניסה, והגיע רק לרמת, נקרא לזה רמת מחייה בינונית ומטה, אבל אלה היכולות שלו, שוב, חלקנו נולדנו עם יכולות יותר גבוהות, חלקנו עם יכולות יותר נמוכות, ואני חושב שאנחנו בעיקר צריכים לחבד אנשים שעושים את מלאכתם נאמנה, זאת אומרת, גם לכבד איש מקצוע, סתם, נגיד, יש אנשים שהם מאוד מזלזלים בשיפוצניקים וכאלה, אבל אם אתה רואה שיש שיפוצניק, שנותן שירות בצורה טובה, ומגיע בזמן, ומסיים במועד שהוא הבטיח, ומשתדל לעשות עבודה טובה, אז גם אם הוא לא הכי מהיר קליטה שיש, וגם אם הוא יתבלבל פה ושם באיזה משהו, או גם אם הוא לא מרוויח עכשיו מזכורת של 7 ספרות, אז מה? הוא עדיין כנראה עושה את העבודה הכי טובה שהוא יכול לעשות עם היכולות שהוא נולד איתם, ועל זה הוא ראוי לכבוד, לפחות כמו שאנחנו נותנים למישהו שהוא סלבריטי, או מישהו שהוא כרגע על הבמה, והוא מקבל את הכבוד של כולם.
אני חד משמעית מסכים, וגם אני אציין ששיפוצניקים יודעים לעשות כל מיני דברים חשובים שלי על מושג יכול לעשות, ובוודאי רק על זה אני נותן להם כבוד, אבל אני רוצה רגע לדבר, ואולי בתור איזשהו סגווי לשאר הנקודות, על העניין הזה שנגיד שיפוצניק שמגיע בזמן. ואני רוצה לשאול, למה הוא צריך להגיע בזמן? עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לו מוניטין שהוא צריך לשמור עליו מול אנשים שאולי אני אמליץ עליהם, אבל אני לא יהיה לקוח שלו בהמשך כנראה, ואני עושה שיפוץ פעם ב-20 שנה אולי.
מה האינטרס שלו להגיע בזמן?
מה האינטרס שלו להגיע בזמן? אני עושה אולי שיפוץ פעם ב-20 שנה. אני כנראה מעולם לא יהיה לקוח שלו עוד יותר, אי פעם. יכול להיות שאני אמליץ לחברים שלי עליו, או לא אמליץ לפי שהוא יגיע בזמן, זה שיקול. אבל נגיד שהיה ידוע מראש בדיוק שלא יהיו המלצות. האם עדיין נכון לצאתו להגיע בזמן? עכשיו אתה יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, לא צריך להגיע בזמן. הזמן שלו חשוב והוא לא מכיר אותי ואני לא יעזור לו יותר בחיים, אז מה אכפת לו? שלא יגיע בזמן. ומה יקרה במקרה כזה? השיפוץ יתעכב. אני אבזבז כסף, אני אפספס ימי עבודה, מה שיביא לי לבזבוז של עוד כסף, ואני אכנס לקצת עצבים, מה שבכלל יגרום לי לבאסה מאינטראקציה עם אנשים אחרים, ועוד יותר יוריד לי את המוטיבציה לעבוד עם אנשים שאני לא מכיר. לעומת זאת, אם מגיע בן אדם זר לחלוטין, והוא מגיע בזמן, אני לא מבזבז את הזמן שלי, אני לא מבזבז את הכסף שלי, הוא מחוייך ונעים, זה גורם לי לרצות להמשיך לסמוך ולעבוד עם אנשים שמעולם לא פגשתי ויהיה סיכוי טוב שאני לא אפגוש איתם, ואנחנו מסיימים בצורה טובה ואני משלם לו את מלוא הכסף ואולי גם טיפ על סיום טוב בזמן, ואנחנו נפרדים בצורה טובה, הדברים האלה יש להם המשך השפעה נורא משמעותי. אני ירגיש בנוח עוד פעם לעבוד עם אנשים זרים או אולי ממקור המלצות שזה פעם ראשונה שאני מנסה אותו. אני לא אבזבז עוד זמן וכסף מיותרים ואני אוכל להשתמש בהם כדי ליצור עוד יותר עושר בעולם. העניין הזה של להגיע בזמן גם עם מי שמולך, אתה לא מכיר אותו, וגם אם הוא לא יוכל לעזור לך יותר אי פעם, וגם אם להגיע בזמן זה לא הכי נוח לך, להגיע בזמן זה ערך וזה ערך חשוב, זה משהו שהוא לא טריוויאלי כשאנחנו מדברים על זרים. זה משהו שאני הייתי אומר שהוא חלק ממוסר שהוא חשוב לקיום של חברה מסחרית שבה אנשים סוחרים עם זרים כל הזמן. אבל הוא ממש לא טריוויאלי כשאתה גר עם עוד 50 משפחות, ועכשיו יש זר שמגיע מכפר אחר, ואתה כנראה לא תפגוש לו יותר לעולם. האם אתה תגיד שחשוב לך להגיע אליו בזמן, אם זה עולה לך בעוד שעה של שינה? וואלה, אולי לא.
אז הבעיה הזאת האמת די נפתרת, זאת אומרת אנחנו גם בחברה של זרים, אבל מצד שני בזכות האינטרנט ובזכות כל המשובים, בין משובים בגוגל מאפס, בין משובים באמזון, אנחנו הופכים בעצם להיות אנשים שיכולים לסחור עם אנשים מהקצה השני של העולם, תוך רמת ודאות די גבוהה, מי הם ומה הם, על פי המלצות הקודמות. והרבה פעמים אני חייב לומר שאני נותן המון המלצות בגוגל מאפס, כי אני מרגיש שזה חלק מהחובה האזרחית שלי. נתתי כבר מעל 100 המלצות, ויש בתמונות שלי צפו כבר מיליוני אנשים, זאת אומרת שאני עוזר. אבל הרבה פעמים יצא שעסק כלשהו אחרי כמה שנים, או החליף הנהלה, או שינה את דרכיו, והתקשרו אליי לגבי ההמלצות, או לגבי ההזהרות שנתתי, ואמרו לי, תקשיב, אנחנו ממש נשמח להזמין אותך שוב אלינו לעסק, לביקור, לראות איזה שירות אנחנו נותנים היום, הביקורת שנתת בזמנו כבר לא מייצגת אותנו, אנחנו הבנו, למדנו את הלקחים, ואנחנו רוצים שתבוא, גם תקבל אולי משהו מתנה מדי פעם, אבל גם תשנה את ההמלצה. אז כשמישהו התקשר עליי ככה בצורה כל כך מכבדת וכל כך מנומסת, והוא הראה שהוא הבין מה קרה בזמנו, בין אם הוא זוכר ובין אם הוא לא זוכר, אבל ברור לו שתרבות עסקית כזאת כבר לא קיימת אצלו, אז הרבה פעמים באמת לא לקחתי מתנה ולא כלום, או שהגעתי או שלא הגעתי, אבל מחקתי את ההמלצה, כי כבר הבנתי מלראות את החודשים האחרונים שההמלצה שלי באמת היא כבר לא רלוונטית, ולכן היא גם פוגעת שלא לצורך, היא כבר עשתה את שלה בלתקן את העסק. אבל אני חושב שאי אפשר להסתמך רק על אינטרסים. זאת אומרת, בחברה שלנו אנחנו נפגשים הרבה מאוד אנשים שהם לא ישויות עסקיות, אותו שכן ממול שאף פעם לא מנגב את הקקי אחרי הכלב שלו, אותו שכן ממול שמתנחס בגסות, אותו נהג שאנחנו לעולם לא לפגוש בצומת שנדחף. ובהקשרים האלה יש שני פתרונות שאנחנו מכירים. אחד, הפתרון התרבותי, כמובן שלהפוך דברים כאלה לחלק מהחינוך לדברים שלא יהיו מקובלים, והפתרון השני הוא כמובן הפתרון הדתי, שברגע שהאדם יודע שהוא יענש בעולם הבא, או בבית דין של מעלה, הוא יענש על המעשים האלה, על זה שהוא לא נסע ונתן באמונה ודברים בסגנון הזה, אז הוא מתנהג בצורה אחרת. פה קייס לואיס, שהוא אחד הסופרים הגדולים של המאה ה-20, כתב את ימי נרניה, בספר שלו ביטול האדם, הוא מדבר על אותה גישה ג'נטלמנית, שבסופו של דבר הוא חושב שצריכה להדריך אותנו, והוא אומר, אני מעדיף לשחק קלפים נגד אדם המטיל ספק באתיקה, אך הונח להאמין שג'נטלמן אינו מרמה, מלשחק נגד פילוסוף של המוסר שאין בו שום דופי, אך גדל בחברה של נוכלים. בזמן קרב לא יקשים לוגים ירתקו חייל עמדתו בשעה השלישית להפגזה, כשכל הצוואב ושריריו אומרים לו ברח. במצבים כאלה יועיל יותר הסנטימנטליזם הגס ביותר, כמו הסנטימנטליזם שמעוררים באדם דגל או מדינה או גדוד. בעצם הוא אומר, החינוך והרגלים יותר חשובים מעוד שיעור על ערכי צהל ועוד שיעור על שיעור חינוך שבו עושים לך אינדוקטרינציה. ובסופו של דבר הדבר שהכי משפיע עלינו זה התרבות במובן הלא מילולי, אלא במובן של ככה מתנהגים וככה לא מתנהגים. ואמא המרוקאית שלי חינכה אותי רק דרך העיניים, לא דרך הסברים לוגיים מפותלים. ואני חושב שזה הדבר שבסופו של דבר, כשאני מתנהג לא טוב, אז אני מדמיין את העיניים של אמא שלי מסתכלת עליי, ואני לא עכשיו אומר שנייה, מדמיין איזה הסברים לוגיים כאלה ואחרים.
כן, אני חושב שאני מסכים עם שתי הנקודות שלך. העניין של מוסדות, כמו לדוגמה השערה של ביקורות בצורה ממוסדת באמזון או בגוגל, באיזשהו מקום יש תחליפיות בין מוסדות לבין תרבות ומוסר. יש מקומות שבהם מוסר ותרבות יכולים, אם הם לא נמצאים שם, להיות מוחלפים על ידי מוסדות, ויש מקומות שבהם איפה שאין מוסדות, אז מוסר ותרבות יכולים במידה מסוימת, אבל זה אף פעם לא עד הסוף, ויש מקום עצום לשני הדברים האלה. כמו שאתה אמרת, אני לא יכול לדרג את האנשים שאיתי באוטובוס או עמדים איתי בתור לבית מרקחת. אני אולי יכול לדרג את השכן שלי שמנגן קריוקי ב-12 בלילה, אני לא בטוח אם יש אפשרות לעשות את זה.
כן, זה לא אפילו בעסקים.
כן, אני לא חושב שיש ממש אפשרות לעשות את זה. אולי אני יכול להגיד לאנשים לא לקנות לידו דירה, לא נראה לי שזה ממש מזיז לו. בסופו של דבר יש מרחבים עצומים של החיים שלנו שבהם התרבות והמוסר לא יכולים להיות מוחלפים על ידי מוסדות. ומה שאני מנסה להגיד במאמר, ושבעיניי זה אולי נקודה חשובה שלא ממש קיימת בשיח, זה שהתרבות והמוסר האלה זה לא סתם nice to have, וזה לא סתם התנהגות תרחנית. למרות שזה גם התנהגות תרחנית, אני תרחן גאה. יש פה השפעה מהותית לא רק על אותו רגע שבו אנחנו נמצאים באוטובוס ולא נעים לנו, או לא רק על אותו יום ספציפי שבו אנחנו לא יכולים לישון רבע שעה, יש פה השפעה על היכולת שלנו ליצור עושר באופן כללי. סתם לדוגמה, יש לי חבר טוב שגדל רוב החיים שלו ביישוב, ועבר לעיר לפני 4 שנים, ומאז הוא רק מספר לי כמה הוא סובל מרעש. ולפעמים זה שיפוצים ואין מה לעשות. יש בעיר יותר שיפוצים, בסדר. אבל לפעמים זה מועדון באזור שלו שלא מקשיב לחוקים. ולפעמים זה שכן שלא מכבד מבחינת ריח. ולפעמים זה שכן שלא מכבד מבחינת רעש. וכל פעם זה משהו אחר. ובן אדם כזה ירצה לחזור ליישוב. וכמו שאנחנו אמרנו, יישובים הם פחות עשירים. ספציפית בישראל, לפעמים אנשים עשירים אוהבים לגור ביישובים. אבל היכולת ליצור עושר במקומות שפחות חוסים היא יותר נמוכה. אם אנשים מקבלים חררה מלעמוד בתור או לגור ליד אנשים, והם יחליטו שהם לא עושים את זה יותר, והם רק גרים ביישוב, הם רק מסתמכים על משלוחים. הדברים האלה יעלו לנו בכסף. הדברים האלה יעלו לנו ביכולת ליצור עושר. מה שבסוף מתרגם לכל דבר, החל מליצן יותר איכותי ועד רופא יותר איכותי. כמו שאמרת. וזה נקודה שהייתי מאוד שמח להדגיש, ואני מרגיש שהיא לא ממש מדוברת מספיק. ולכן בעצם כתבתי את המאמר.
אז כמובן שאנחנו פה מאחלים הצלחה ובריאות לג'נדלמנים שבינינו, ולאלה שמוכנים להילחם על המרחב הציבורי, בין בהערות, שאחר כך לפעמים, שבדרך כלל, בוא נהיה כנים, נתקלים בגסות.
אחוז הצלחה חלקי לכל היתר.
אחוז הצלחה חלקי, אבל באמת, הפעלת הלחץ החברתי גם ברמה העירונית היא אפשרית, וגם במקרה שלך, אחרי שנתת לו את האגרוף, הצטרפו אנשים והפרידו ודאגו לשלום, והוא בסוף שם מסכה. זאת אומרת, לא תמיד, או אפשר להגיד, כמעט אף פעם לא צריך לתת אגרוף, או אתה לא נאלץ בכלל לתת אגרוף, אבל עצם המוכנות בכלל להתעמת באיזושהי דרך, בדרך של להראות את הבוז שאתה רוכש למישהו אחר, או להעיר לו בצורה כזאת או אחרת שהיא מכבדת כן או לא, היא זאת שמאפשרת לכולנו בסוף לחיות יחד בצורה יותר נעימה בעיר, וברמה כזאת שאנחנו פשוט נראה תורים יותר מהוגנים בישראל, נהיגה יותר מהוגנת, ושאנשים, אתה יודע, אפילו יגיעו בזמן, אחד לשני, זה גם דבר גדול.
אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה. הייתה אפילו תקופה בזמן לפני שהמאמר הזה פורסם, שחשבתי אולי לעבוד על אפליקציה שתאפשר לאנשים לקבל עזרה מאנשים מסביבם, אם רואים, נתקלים בסיטואציה שהוא לא ג'טלמן, ותעזור להם, אבל לא ראיתי איך אפשר למנוע מבריונים להשתמש בזה גם. אבל כן, אני חושב שהצעד הראשון פה, וכמו שאמרתי, אין לי פתרון טוב, אבל אני חושב שהצעד הראשון פה הוא כן, שאנשים שמרגישים שמכבדים את המרחב הציבורי, ינסו, גם אם לא תמיד מעיזים לעשות את זה לבד, לשים לב מתי אנשים סביבם מוכנים לעבוד איתם, ולנסות להתחיל לפעול. בגלל שאם זה לא יקרה, כולנו נסבול, והדברים האלה הם לא סטטיים. תרבות שלא מקפידים על לשפר אותה או להשאיר אותה במצב טוב, היא תידרדר.
תודה רבה, דויטל.
בשמחה רבה, תודה רבה על האירוח.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.